Okay. March 18th, 2018. Rav Amnam Bazak. Can I get Arba Banim Divra Torah? Okay, that's like a question. I can leave it here. Yes.
Did you mention in the beginning that the homeroom for the
people? Does anybody not have one?
Yeah. If it fits. Okay.
Hevinti to Rav Avner and to Pirkei Mordot. Al tidak.
Actually, Nolda be'erev Pesach achei chatzot, karanu la chagit because of the whole idea.
I'm making extra
sausages
and...
Okay.
So, not a lot, a few. Yes, it's not a few. Okay. But what is the number of the Sefer HaKadosh? Did you edit it? Is it something new? Is it still a boy?
No. It's a matzu etzlo, ketuv.
It's a matzu ketuv?
Yes.
Okay. Because he needed an editor.
Yeah, sure.
Repeat, he's very repetitive. Same style.
Same style, also when he spoke, it was the same.
Correct.
Okay, start. Tov, Boker Tov. התבקשתי להקדיש את השיעור לעילוי נשמתם של הנופלים בפיגוע הדריסה ביום שישי בארץ ולרפואתם של הפצועים. אחד הקטעים האהובים והמוכרים ביותר בהגדה של פסח כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, ויש בכך דוגמה יפה ליחס שבין פשט לדרש ולרעיונות המרכזיים ביותר של ליל הסדר. כשאנחנו מסתכלים בפשט הפסוקים, מה שאנחנו יכולים לראות זה שבתורה עצמה יש ארבעה מקומות שבהם יש התייחסות לשאלה של ילדים, וכשמסתכלים בפסוקים אנחנו לא רואים באמת ארבעה בנים שונים. להפך, בכל ארבעת המקומות שבהם מופיעה השאלה של הבנים, השאלה היא תמיד אותו דבר בדיוק. מדובר באותה שאלה, באותו בן, ששואל בארבע הזדמנויות שונות את השאלה, למה לקיים מצוות? פעם אחת הוא שואל בכלל, למה צריך לקיים מצוות? ועוד שלוש פעמים הוא שואל, למה צריך לקיים מצווה ספציפית שעוסקים בה בפסוקים? והשאלה שהוא שואל היא שאלה עניינית, הוא שואל בשביל להבין למה אנחנו צריכים לעשות את המצוות האלה, והוא מקבל תשובה והכל בסדר גמור. נתחיל עם השאלה שבהגדה נקראת השאלה של הבן החכם במקור מספר אחת. שם כתוב, כי ישאלך, פסוקים בדברים, כי ישאלך בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם. כשהבן שואל מה העדות והחוקים המשפטיים, אבל זה לא מה במובן what, זה מה במובן why. כלומר, זה לא השאלה, אני רוצה לדעת מה הם העדות, כי אם זה מה שהוא היה שואל, אז התשובה הייתה, העדות והחוקים המשפטיים הם א', ב', ג', ד', ה', ו', ד', תרי"ג. העובדה שאנחנו לא עונים לו מה הם החוקים, אלא למה צריך לקיים, כלומר מה הסיבה שאנחנו מחויבים לקיים את העדות והחוקים המשפטיים. ולמעשה אין כאן תשובה אחת אלא שלוש תשובות, שהם השלוש התשובות הבסיסיות ביותר למה צריכים לקיים מצוות. אם נשאל סתם למה צריך לקיים מצוות, הבנים שלכם שאלו אתכם פעם למה צריך לקיים מצוות, מה עניתם?
ככה,
אוקיי, זו תשובה אחת. לא תמיד מספקת, אבל אז זאת התשובה למעשה הראשונה. התשובה הראשונה, ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאנו אדוני ממצרים ביד חזקה, ויתן אדוני אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה ובכל ביתו לעינינו, ואותנו הוציא משם, למען נביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו, ויצבנו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו. עד כאן זה בעצם התשובה של ככה. כלומר, אנחנו חייבים לקיים את מה שהשם ציווה אותנו, כי השם הוציא אותנו מעבדות לחירות ועשה לנו ניסים ונפלאות והביא אותנו אל ארץ ישראל, לכן אנחנו צריכים לקיים את מה שהשם מצווה. יש עוד תשובות לשאלה למה לקיים מצוות. התשובה השנייה, לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה. קיום המצוות הוא הדרך הנכונה לחיות חיים טובים בעולם הזה, אז לכן אם נקיים את המצוות יהיה לנו טוב. תשובה שלישית, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקנו. כלומר, לא רק שאנחנו חייבים לקיים מצוות ושזה טוב לנו, אלא גם צדקה. צדקה בכמה מקומות בתורה, צדקה זה במובן של שכר. ולך תהיה צדקה. אז אנחנו גם נקבל על זה שכר, זה חלק מהרעיון של קיום המצוות. ואלה הם שלושת היסודות הבסיסיים למה אנחנו מחויבים לקיים מצוות. זאת התשובה התשובות לשאלה של הבן שמכונה בהגדה הבן החכם, וזאת התשובה לשאלה הזאת. בשלושה מקומות נוספים הבן שואל למה לקיים מצוות. כמו שאמרנו בהתחלה, זה ביחס למצוות ספציפיות. בשמות פרק י' ב', מקור 2, והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי יאמרו אליכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוג פה את מצרים ואת בתינו הציל. כלומר, ישאלו הבנים למה לקיים את מצוות קורבן הפסח, ושוב התורה אומרת למה, תסבירו להם למה. הנה התשובה, ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים. כלומר, מסבירים למה לקיים את המצווה, כמו במקרה הקודם, שאלה מאוד פשוטה ותשובות גם מאוד פשוטות. כך גם בשאלה השלישית שנקראת בהגדה השאלה של הבן התם, גם כאן מדובר בשאלה למה לקיים מצווה. הפעם ההקשר הוא כזה, והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, והעברת כל פטר רחם להשם וכל פטר שגר בבהמה אשר אליך הזכרים להשם וכל פטר חמור תפדה בשה וכולי, והיה כי שלחה בנך מחר למור מה זאת, בדיוק כמו השאלות הקודמות, מה העבודה הזאת לכם או מה העדות וחוקים המשפטים, אז אמרת אליו בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, והיא כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרוג אדוני כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם עד בכור בהמה, על כן אני זובח לאדוני כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בנה הפדה. שוב תשובה מאוד פשוטה לשאלה מאוד פשוטה, למה לעשות פדיון בכורות? בגלל שהשם הרג כל בכור בארץ מצרים, לכן צריך לפדות את הבכורות. והשאלה האחרונה, השאלה שלא נשאלת, השאלה של מה שנקרא הבן שאינו יודע לשאול, אבל שוב, מה השאלה שהוא לא שואל? אז נראה, והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני, החיטי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, שבעת ימים תאכל מצות, ביום שביעי חג לאדוני, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבולך. עכשיו כאן היה צריך להיות כתוב מה? והיה כי שלחה בנך למור מה, עוד מה עם עוד משהו מהווריאציה של מה, מה המצווה הזאת לאכול מצות, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. שפה מבחינת הפשט של המילים זה קצת קשה, כלומר איזה תשובה הזאת בדיוק, למה לאכול מצות, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה זה זה? בפשט הפסוק, אז זה כאן משמש כמו שהמילה זו משמשת. מה ההבדל בין זו לזו בעברית? זו זה that, זו זה ש, ש. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. עם שיצרתי לי, עם אשר יצרתי לי. אז גם פה בעבור זה, כמו המשמעות של זו, כלומר בעבור מה שעשה השם לי בצאתי ממצרים. כן, אני תמיד אומר לחתנים, כשאני חתן, שתקפידו להגיד, הרי את מקודשת לי בטבעת זו ולא בטבעת זו, כי בטבעת זו כדת משה וישראל זה קצת מסובך, אז להקפיד להגיד זו. אוקיי, בכל אופן, זאת המשמעות, בעבור מה שעשה השם לי בצאתי ממצרים, לכן צריך לאכול מצות. אוקיי, אז ראינו פה את פשט הפסוקים. מה אומר פשט הפסוקים? אומר שיש לנו בן שיכול לשאול בארבעה מצבים שונים למה לקיים מצוות, והתורה אומרת לנו, הבן ישאל, תסבירו לו למה לקיים מצוות. איך מארבעת המקורות הללו נהיו חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול? אז ההגדה של פסח רצתה לפתוח במדרש שיש לו משמעות רבה מאוד כשבאים לקיים את מצוות סיפור יציאת מצרים. נקרא גרסה מאוחרת שלה ממדרש לקח טוב, הפסיקתא זוטרתא. שם נאמר, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. לכל אחד ואחד נתנה התורה דרך להשיב כפי עניינו. שערי העולם נברא בארבע מידות של בני אדם, אחד רשע ואחד חכם ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, וכל אחד ואחד נדרש בעניינו. כלומר, אתה הולך עכשיו לקיים את מצוות והגדת לבנך, מצוות סיפור יציאת מצרים. אתה צריך לדעת שיש לך סביב השולחן בנים שונים, שלכל אחד יש את האופי המיוחד שלו. אם אתה תשב עכשיו ותגיד איזשהו טקסט אחד לכולם, ולא תתייחס לכל אחד מהבנים באופן מיוחד, לא קיימת את מצוות והגדת לבנך, את מצוות סיפור יציאת מצרים. המצווה הזאת מחייבת להתייחס לכל ילד בהתאם לאופי שלו, המיוחד שלו. ויש ארבעה טיפוסים כלליים של ילדים, אנחנו נראה בהמשך למה זה דווקא ארבעה האלה, אבל חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול, זה פחות או יותר מגדיר את הסוגים השונים של הבנים שיכולים להיות לך בבית סביב השולחן, ולכן אתה צריך להתייחס לכל אחד באופן מיוחד. זה מסר מאוד מאוד יפה, מאוד חינוכי, מאוד מודרני, הייתי אומר, לתת לכל אחד את הזווית הראייה שלו. ממש אנחנו יכולים מאוד להזדהות עם מה שנאמר, רק יש לנו בעיה אחת, בתורה יש רק בן אחד, אין ארבעה בנים. אז מה עושים כדי להשתמש במקורות שיש לנו בתורה ובכל זאת להפוך את זה לארבעה בנים שונים? אז הדרך של המדרש הייתה לשנות את התשובות, להחליף את התשובות שכתובות בתורה, להשתמש רק בשאלות, לכתוב במקומם תשובות אחרות, ועל ידי זה שמחליפים את התשובות, אז גם מחליפים את המשמעות של השאלה, וזה באמת דרך מאוד מתוחכמת ליצור באמת את ארבעת הטיפוסים האלה על דרך הדרש. אז מה שנראה עכשיו זה קודם כל איך הדברים מוצגים לנו בהגדה של פסח, ואחר כך לנסות לחזור לשורשים הקדומים יותר של המדרש הזה ולראות את הגלגולים השונים שנעשו במהלך הזמן עם הרעיון הזה של ארבעת הבנים. אז נתחיל עם הבן החכם בהגדה. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים במשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. שזאת שאלה, קודם כל, מה פירוש אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן? למה מלכל הלכות הפסח בחרו דווקא את ההלכה הזאת שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן? התשובה הפשוטה, ולפי חלק מהגרסאות, גם כך בגרא, אפילו מוסיפים את המילה עד, מה המיוחד באין מפטירין אחר הפסח אפיקומן? זאת המשנה האחרונה במסכת פסחים, כלומר במילים אחרות אומרת ההגדה, אם יש לך בן שרוצה ללמוד והוא שואל מה העדות בחוקים המשפטיים, אז מצוין, תלמד אותו את כל הלכות הפסח ותגיע איתו עד אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. נשים לב מה שהזכרנו מקודם, שעל ידי זה שההגדה משנה את התשובה, היא גם משנה את השאלה. כי עכשיו, מה פירוש המילה מה העדות והחוקים המשפטיים? מה במובן what? זה כבר לא מה במובן why. ולמה זה ככה? כי הבן הזה הוא חכם. הוא לא צריך להסביר לו עכשיו למה לקיים מצוות. הוא עכשיו, את השלב הזה הוא כבר עבר. עכשיו הוא פשוט רוצה ללמוד ולדעת עוד ועוד. אז הוא שואל מה, ועכשיו אנחנו מפרשים את זה במובן what? מה זה הלכות הפסח? ותלמד איתו את מסכת פסחים מההתחלה ועד הסוף. וזה כך הדרך להתנהג עם בן חכם. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. כאן הפכנו את הבן ששואל מה העבודה הזאת לכם להיות בן רשע. למה? כי הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? עכשיו בנקודה הזאת, אני חושב שכמעט בכל בית בישראל עוצרים פה ושואלים שאלה. הרשע הוא נקרא רשע כי הוא אומר מה העבודה הזאת לכם. הרי החכם, מה הוא אומר? מה הדבר הזה שציווה השם אלוקנו? אתכם, נכון? שאלה הזאת נשאלה אצלכם בסדר? פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, אותה דודה. אז מה התשובה לשאלה הזאת? אז באמת זה נכון. אז קודם כל התשובה היא שעל דרך הפשט אין כאן באמת הבדל בין שתי השאלות, כמו שאמרנו בהתחלה. על דרך הפשט, מה העדות חוקים שצבא שקולו אתכם, זה שאלה של מישהו שרוצה ללמוד ולדעת, וגם מה העבודה הזאת לכם, זה שאלה של מישהו שרוצה ללמוד ולדעת. אבל אחרי שהמדרש שינה את התשובות כדי להפוך את זה לארבעה טיפוסים שונים, אנחנו עדיין צריכים לשאול למה המדרש בחר דווקא בשאלה של מה העדות וחוקים משפטים כשאלה של הבן החכם, ואילו בשאלה מה העבודה הזאת לכם הוא בחר כשאלה שהיא שאלה אנטי של הבן הרשע. למה שאלה הראשונה היא מבחינת המדרש יותר נוח להציג אותה כשאלה לגיטימית, בעוד שהשאלה השנייה היא אפשר להשתמש בפסוקים ולראות אותה כשאלה חצופה, לא לגיטימית של מישהו שבא עם אנטי. אני חושב שיש כמה תשובות לשאלה הזאת, למה המדרש בחר לראות דווקא את מה העבודה הזאת לכם כשאלה חצופה, שנובעות בסופו של דבר מהפסוקים, לא מפשט אבל כן מדרש, או כן מנקודות שאפשר לראות אותם בפסוקים עצמם. אז נחזור רגע למקור 1 ו-2 ונחשוב מה יש בשאלה השנייה שאפשר להשתמש בו בדרך של דרש כדי להפוך את זה לשאלה של רשע. אז מה אפשר לראות כאן בפסוקים? מה ענו שנה שעברה בליל הסדר לשאלה הזאת? כן, דבר ראשון, לבן החכם כתוב מה העדות חוקים שציווה השם אלוקינו אתכם. ברגע שהוא אומר השם אלוקינו, אז הוא אומר אני חלק מהציבור, ולא מה העבודה הזאת לכם, שלא מזכיר את המילה אלוקינו. זה הסבר, זה נקודה אחת, כן?
כן, המילה עבודה, יש לה קונוטיישן שחיובי. העבודה הזאת, זה כבר בעל החלומות על הזה, זה קצת מחוצה.
מעניין, מעניין, לא חשבתי על זה. כן, ושמרתם את העבודה הזאת.
כן. חסר לו את הפרטים של העדות,
אוקיי, אז אני אשתמש מה שאתה אומר ונגיד את זה כך. הבן ששואל מה העדות והחוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, למה הוא מתכוון? איזה עדות וחוקים משפטים? על מה הוא מדבר? הוא מדבר, אנחנו נמצאים בדברים פרק ו. דברים פרק ו בא אחרי דברים פרק ה. מה יש בדברים פרק ה? עשרת הדיברות, מעמד הר סיני. כלומר הבן הוא לא היה שם באמת, אז זה הגיוני שהוא ישאל מה העדות והחוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, כי אני לא הייתי שם. הבן הרשע ששואל מה העבודה הזאת לכם, העבודה זה לא אירוע היסטורי בעבר, אלא משהו בהווה. אז שהוא שואל מה העבודה הזאת לכם, ואז אפשר להשתמש בזה כמשהו שזה שלכם, אבל לא שלי. דבר שלישי, ששוב אפשר לראות בו כבסיס על דרך הדרש, השאלה של הבן החכם במקור אחד פותחת במילים כי ישאלך בנך מחר למור. על השאלה של הבן הרשע, אילו, אז כתוב, והיה כי יאמרו עליכם בניכם. אז הדרך הפשט אין באמת הבדל בין ישאלך ויאמרו, אבל הדרך הדרש זה מאוד יפה. אפשר להגיד ישאלך, זה נגמר בסוף בסימן שאלה. מה העדות והחוקים המשפטים שציווה השם אלוקינו אתכם? יאמרו זה, מה העבודה הזאת לכם? זה עם סימן קריאה בסוף. אז זאת לא שאלה, זאת אמירה. אז לכן שלוש הנקודות הללו עשויות להצטרף ביחד להבחנה שעשתה התורה בין שתי השאלות, עשתה ההגדה להבחנה בין שתי השאלות. אני מקווה שלא שכנעתי אתכם יותר מדי שזה גם פשט, אבל זה דרש, אבל זה בסדר, אבל זה דרש עם בסיס בפשט. כן,
אם יש משמעות שבשאלת החכם זה ביחיד
חשבתי על זה, אבל מה יכולה להיות המשמעות? מה רצית להגיד? לא, אוקיי, לא יודע. אוקיי. זה כן, זה מה שאמרתי מקודם. הוא ציווה אתכם, אבל לעבודה זה הולך לכם. כן. אוקיי, אז נמשיך הלאה. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. זה משפט קצת חריף. לפי שהוא, בגלל שהוא שואל מה העבודה הזאת לכם, אז הוא כפר בעיקר? זה כפירה בעיקר? שר הכל הוא לא רוצה, לא מבין, לא, למה אתם עושים קורבן פסח? כופר בעיקר. התשובה היא שכן. שקורבן פסח זה לא כמו, לא היה כתוב, אני יודע מה, הועיל ולא רצה לקיים מצוות מעקה, אז הוא כפר בעיקר. אבל קורבן פסח הוא שונה מכל המצוות האחרות שבתורה. קודם כל כולנו יודעים שיש רק שתי מצוות עשה בתורה שמי שלא מקיים אותם חייב קרת, שזה מצוות ברית מילה וקורבן פסח. למה? מה המיוחד בשתי המצוות הללו? אז ברית מילה זה הברית הפרטית שיש לכל אדם זכר עם אלוקיו. קורבן פסח זה ברית מיוחדת שיש לכל עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא בכל שנה ושנה. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יכולים לחפש איפה בתנך מופיע שעם ישראל מקריב קורבן פסח. והנה מתברר שכל פעם שיש בתנך איזשהו תהליך של ברית מחודשת של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא אחרי תקופה ארוכה שלא, של עבודה זרה ודברים כאלה, אז מצוין בתנך שגם זה היה יחד עם קורבן פסח. נראה כאן בקצרה שלוש דוגמאות בעמוד השני. וכמובן הפסח הראשון שקשור גם לברית מילה, עם הכניסה לארץ נאמר ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו, ויוכלו מעבור הארץ מוחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה, וישבות המן מוחרת באוכלם עבור הארץ. קיצור, זה הכניסה לארץ מלווה בקורבן פסח. יש לנו שני תיאורים בתנך של תהליכי תשובה מאוד מאוד גדולים. אחד, אני הולך לפי סדר התנך ולא לפי הסדר ההיסטורי, אבל בספר המלכים נאמר על יושיהו המלך. לקראת סוף תקופת הבית הראשון יש תהליך של טיהור של כל ירושלים וארץ ישראל, בכל אופן כל אזור יהודה, מכל העבודה הזרה שהייתה שם. ובסופו של התהליך הגדול הזה, ויצב המלך את כל העם למור, עשו פסח לאדוני אלוהיכם ככתוב על ספר הברית הזה, כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה, כי אם ב-18 שנה למלך ירשיהו נעשה הפסח הזה לאדוני בירושלים. בספר דברי הימים מסופר שעוד קודם לכן המלך הצדיק האחד לפני יאשיהו היה חזקיהו, וגם הוא מטהר את ירושלים מעבודה זרה, וגם הוא וישלח חזקיהו לכל ישראל ויהודה וגם יגרות כתב על אפרים ומנשה לבוא לבית אדוני בירושלים לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל, ויבארץ המלך ושרה וכל הקהל בירושלים לעשות הפסח בחודש השני, שם הם עשו פסח שני ולא פסח ראשון, אבל גם שם זה מצורף עם ביאור העבודה הזרה, ויקומו ויסירו את המזבחות אשר בירושלים וכל המקטרות הסירו וישליחו לנחל קדרון וישחטו הפסח ב-14 לחודש השני. וכך גם בבית שני בימי עזרא ונחמיה מתהרים מהאנשים הנוכריות ומקריבים קורבן פסח. כלומר קורבן פסח הוא קורבן שבאמת מבטא משהו מיוחד, הוא מנציח את הלילה הגדול הזה של יציאת מצרים, הבסיס לקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ולכן אם אנחנו כבר אומרים שהשאלה מה העבודה הזאת לכם פירושה שאני לא בעסק, אני מחוץ לסיפור, אז באמת הוא מוציא את עצמו מן הכלל של קורבן פסח וכופר בעיקר בבסיס של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.
לפי השיטה של המשך שקורבן פסח יכול להשתמש כקורבן גירות,
נכון?
גיר לא צריך להקריב קורבן גירות, אם כן יכולים לומר שאם מישהו לא רוצה את הקורבן פסח הוא הולך להפך.
כן, נכון, 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 ויש בה עוד לפני כן במחילתא כתוב, נדמה לי רש"י מביא את זה, יכול כל המתגייר יעשה פסח, תלמוד לומר שהוא עושה את הפסח בזמנו. יש הווה אמינא שגר שמתגייר צריך להקריב קורבן פסח גם הוא מתגייר בכף א' סיוון. למסקנה, צריך להבין מה המסקנה, האם המסקנה היא שהוא לא צריך בכלל קורבן פסח, או שעכשיו הוא לא צריך קורבן פסח כי קורבן פסח דבר שקשור לזמן, אבל כשמגיע פסח אז הפסח זה השלמת התהליך הגיור שלו. זה עוד נושא בפני עצמו, אבל אוקיי, אז זה בוודאי משתלב עם הרעיון הזה. אז לכן השאלה היא באמת שאלה שרואים אותה כשאלה חמורה וכפר בעיקר. אוקיי, עכשיו אנחנו עומדים בפני שאלה חינוכית גדולה מאוד. יש לך בן שהוא כופר בעיקר ואפילו קורבן פסח הוא לא מוכן, מה עושים עם בן כזה? אז פה יש לנו תשובה קצת מפתיעה בהגדה. מה כתוב? אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו, אילו היה שם לא היה ניגל. קודם כל נשים לב שהתשובה היא גם פה לא התשובה המקורית שיש לנו בתורה, ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל מצרים, אלא זו התשובה שנותנים אותה לבן התם כביכול, השאלה למקור שלוש. למה החליפו פה את התשובה? כי יש להגדה שיטה חינוכית מאוד מעניינת איך להתמודד עם בן כזה ששואל שאלות אנטי. אם יש לך בן כזה אז תיכנס בו בחזרה. חיפשו, הוא אומר מה העבודה הזאת לכם? אז צריך תשובה שנמצאת רק במקור השלישי שיש בת המילה לי, ולהגיד לו בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לא, אילו היה שם לא היה ניגל. זאת אומרת תצחק עליו בחזרה, הוא אומר לך כאילו לכם, תגיד לו כן לי ואתה היית נשאר שם או הוא היה נשאר שם. טוב, לא כל כך נשמע גישה חינוכית כל כך נכון? היום היינו אומרים אם הוא שואל אותך מה עבודות לכם, אף אתה אמור לו זה בסדר גמור שיש לך שאלות, וגם לי היו שאלות שהייתי קטן וצריך להכיל, בעברית אומרים להכיל, מה אנחנו אומרים? להכיל, אוקיי, כן זה בסדר, קיצר, איפה פה כל הגישה? התחלנו עם מסר חינוכי, צריך להגיד לכל ילד להתייחס אליו כראוי, זה היה להתייחס כראוי, מה, מזה הוא יצא צדיק בסוף הסדר או שהוא יברח לך באמצע? למה האגדה מגיבה בצורה כזאת? כן,
does the Haggadah expect the response to the Russia? It,
after you will tell him Bavur ze asa Hashem li or before?
Yeah.
After, that's the question. סליחה, עברתי לאנגלית בטעות. אז אנחנו באמת רוצים לשאול את השאלה מה ההיגיון החינוכי בתשובה של הבן הרשע, אבל ברשותכם נשמור את השאלה הזאת לסוף. כן, בבקשה. זה רציתי להגיד המשפט האחרון, אבל גנבתי אותו. אוקיי.
התשובה לשאלה, האם יהיה צדיק אחרי
כל
הדבר הזה?
כן.
בדי חרדי פעם הסביר לי, שאם מנקים את הגימטריה של שיניו בכתיב מלא, מרשע, מקבלים צדיק בדיוק הגימטריה של צדיק.
יפה. דיברנו על פשט ודרש, עכשיו אפילו רמז, אז אם עוד מישהו עם סוד, נגמור את כל העניין. יפה. אז... עכשיו יש לנו עוד בסוף תם מה הוא אומר, מה זאת, ואמרת אליו בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. כאן זה די פשוט, זה סוף סוף מישהו שמשאירים את התשובה המקורית שלו, כי הוא שואל שאלה הכי פשוטה, מה זאת? דבר אחד שינינו, אם נסתכל במקור שלוש עוד פעם, לא הבאנו את התשובה המלאה. כלומר, הבאנו בהגדה רק את פסוק י' ד' ולא את פסוק ת'ו. וזה ברור, למה ההגדה משמיטה את פסוק ת'ו ומסתפקת בתשובה של פסוק י' ד'? כי פסוק ת'ו, על מה הוא מדבר? על פדיון בכורות. עכשיו, אנחנו לא רוצים להזכיר שהבנים האלה מופיעים בהקשרים שונים, אלא רוצים להגיד שכל הבנים האלה נמצאים פה עכשיו. בליל הסדר הוא לא יושב לשאול על פדיון בכורות. אז לכן, ההגדה הורידה את פסוק ת'ו והשאירה רק את פסוק י' ד', וזה הופך את זה שוב להיות כאילו כולם שואלים את אותה שאלה עכשיו. ושאינו יודע לשאול, את פתח לו שנאמר והגדתה לבנך ביום ההוא למור בעבור זה השם, עשה השם לי בצאתי ממצרים. גם זה שאלה, נקודה חינוכית יפה. אם יש לך בן שיושב בליל הסדר בשקט כל הלילה, אל תגיד וואו איזה ילד טוב, הוא לא ישב בשקט בסדר, לא הוציא מילה מהפה, לא הפריע לאף אחד. לא לא לא, אם יש לך בן כזה, את פתח לו. ואנחנו יודעים כמה דברים עושים בליל הסדר כדי לעורר את הילדים לשאול את הקירת השולחן ומה נשתנה והכל, כדי שגם ילד שזה לא בא לו באופן טבעי לשאול שאלות, לעורר אצלו את השאלות. זה מה שכלול באת פתח לו. יפה. אז כאן בעצם אנחנו רואים את מה שיש לנו בהגדה, איך ההגדה השתמשה בפסוקים על מנת ליצור ארבעה טיפוסים שונים של חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול, וזה בעצם הופך את המסר החינוכי להיות רלוונטי עם שאלה שאנחנו צריכים לענות עליה עוד, מה המסר החינוכי בתשובה לרשע. עכשיו בואו נסתכל במקורות הקדומים יותר של המדרש של מופיע בהגדה. המדרש הזה מופיע בשני מקורות קדומים, האחד במחילתא דרבי ישמעאל בנוסח שמופיע לפנינו, שהוא מסיבות שונות לא ניכנס לזה עכשיו, הנוסח המדויק כנראה, ובירושלמי. נתחיל עם מה שמופיע במחילתא. במחילתא כתבו כך: נמצאת אומר ארבעה בנים הם, אחד חכם ואחד טיפש ואחד רשע ואחד שאינו יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אותנו? זה פותר את כל הבעיות. אם אז בכלל הופך אותו לחכם, פתרנו את כל הבעיות. אף אתה פתח לו בהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. טיפש, מה הוא אומר? מה זאת? ואמרת אליו בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים בית עבדים. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא, לפי שהוציא את עצמו מהכלל וכו', שאינו יודע לשאול, את פתח לו וכו'. שני הבדלים יש בין הנוסח של המחילתא לבין הנוסח של ההגדה. האחד, לפם בהגדה קוראים במחילתא טיפש, והשני זה הסדר. בהגדה הסדר הוא חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול, ואילו במחילתא הסדר הוא חכם, טיפש, רשע ושאינו יודע לשאול. מה הסיבה לשני ההבדלים האלה? אז ניתן לומר שלמעשה שני ההבדלים קשורים זה בזה. נתחיל מההבדל של טיפש מול תם. למה ההגדה קוראת לטיפש תם? סתם. למה האגדה המאוחרת שינתה, ובמקום להשאיר את הטיפש, היא קוראת לו תם? מה יכולה להיות הסיבה לזה? כן, זה... אז למה האגדה משנה? למה לא נשאיר אותו דבר? זה אדרבה, יותר הגיוני שיהיה חכם וטיפש. אבל זה, כן, זה לא פוליטיקלי קורקט, כן? כלומר, אנחנו בעצם נמצאים בסיטואציה שבה בליל הסדר, בניגוד למחילתא, שזה ספר לימוד שנלמד בבית מדרש, ליל הסדר זה בבית, שהילדים נמצאים פה. עכשיו, מה נעשה אם לפני שתי דקות הבן שאל את אבא, מה זאת? ואז יגיע, טיפש, מה הוא אומר, מה זאת? כן? אז זה לא נשמע טוב. אז לכן האגדה קוראת לטיפש תם, שזה בסדר, זה ניטרלי. אבל כתוצאה מזה יוצא באמת שינוי. כי במחילתא הסדר הוא הגיוני. יש חכם, מה ההפך מחכם? סתם, טיפש, נכון? חכם וטיפש. חכם ותם זה לא הפכים. לכן גם משתנה הסדר. כי במקור הסדר הוא חכם, ואז ההפך ממנו טיפש. בהגדה, חכם ואז תם, מה שייך? אז ההפך מהחכם זה רשע. אבל ברגע שאמרנו שההפך מהחכם זה הרשע, אז התברר בעצם שהחכם הוא לא רק חכם, אלא הוא גם צדיק. אז אנחנו היום נוטים לזהות חכם עם צדיק, תלמיד חכם, צדיק צריך להיות לפחות. אז זה אנחנו רואים מהשינוי הזה של הסדר, שינוי שגרם לכך שהחכם נהיה גם צדיק בתפיסה שלנו, ולכן הוא ההפך מהרשע. אוקיי, אז זה מבחינת הזוג הראשון. עכשיו, אם יש כאן זוג שהוא הפוך, חכם וטיפש, אז זה פותח פתח להעלות את הרעיון שאני אומר אותו בזהירות. עד עכשיו אני חושב מה שאמרתי זה פשט של הדרש ושל הפשט, אבל מה שאני אגיד עכשיו אולי זה וורט, אבל שמעתי זה ממורי ורבי הרב מדן, שאמר שבעצם גם הזוג השני הוא זוג של דרך ההיפוך, שחכם וטיפש, אז ההפך של רשע זה השן לא יודע לשאול. חכם וטיפש זה במישור האינטלקטואלי, מי שרוצה ללמוד לעומת מי שלא מבין. רשע ושן לא יודע לשאול זה במישור המוסרי. הרשע הוא אנטי, והשן לא יודע לשאול הוא הצדיק האמיתי. עכשיו, למה לחשוב שהשן לא יודע לשאול הוא צדיק? אז הרעיון הזה שמי שלא שואל ומקבל על עצמו עול מלכות שמיים, זה רעיון שאנחנו קצת מכירים אותו. למה האסוציאציה שלנו ממי שלא שואל ומקיים בכל זאת? זה שתי המילים של נעשה ונשמע. כלומר, עם ישראל ביציאת מצרים מקבל על עצמו את התורה בלי לשאול שאלות, הוא אומר נעשה ונשמע. עכשיו, אם אנחנו מקבלים רגע אחד את הרעיון הזה, אז יכול להיות שזה קשור לשאלה שהשאינו יודע לשאול לא שואל, ואולי אפילו לא יודע בכלל שהוא יכול לשאול, כי הוא בכלל לא נמצא בצורת חשיבה הזאת. הזכרנו מקודם איזה שאלה השאינו יודע לשאול לא שואל ביחס לאיזו מצווה, היינו במקור 4, ביחס למצוות אכילת מצה. עכשיו, יש משהו מעניין במצווה הזאת שעם ישראל יוצא ממצרים ואומרים לו לאכול מצה. מצה, התורה מגדירה בתורה, כתוב בתורה מה זה מצה. מצה בשתי מילים, אומרת התורה, זה לחם עוני. למה בני ישראל יוצאים ממצרים ואוכלים לחם עוני? לחם עוני זה לחם של עניים. אז בני ישראל היו משועבדים 400 שנה במצרים, מה הם אכלו? לחם עוני. עכשיו הם יוצאים מעבדות לחירות, ולכאורה אם היה צריכים לאכול עכשיו לקס אנד בייגלס ולא, הדבר האחרון שהם רוצים לראות זה מצה. פתאום באים ואומרים להם תאכלו מצות, מה הרעיון? הרעיון הזה קשור לעובדה שעם ישראל לא באמת יצא מעבדות לחופש. גם בהיסטוריה של ארצות הברית וגם בהיסטוריה של מדינת ישראל היה שימוש בסיסמה מאוד מוכרת, שלח את עמי, let my people go. בישראל השתמשו בזה ביחס לעלייה מברית המועצות בשנות ה-70. בארצות הברית לא יודע אפילו איך להגיד את זה בלי שאני אסתבך, אבל נכון, גם היה סיסמה כזאת של אוקיי, אז בקיצור, אני רוצה לומר, אין סיסמה כזאת בתורה. אף פעם בתורה לא כתוב שלח את עמי סתם. כל מקום שכתוב שלח את עמי, יש עוד מילה אחר כך. שלח את עמי ויעבדוני. כי בני ישראל מעולם לא יצאו מעבדות לחופש. הם יצאו מעבדות של מלך בשר ודם לעבדה דקודשא בריחו, לעבודת השם. ועבד השם הוא לבדו חופשי, זה נכון. אבל הרעיון הזה שעם ישראל ממשיך, מחליף עבדות בעבדות של השם, ולהיות עבדי השם, בא לידי ביטוי דווקא באכילת מצה. שהיא ממשיכה להיות בלילה הזה, אנחנו ממשיכים לאכול מצה, לחם עוני, כביטוי להחלפת העבדות של מלך בשר ודם בעבדות של הקדוש ברוך הוא. ואם זה נכון, אז זה שהילד הזה לא שואל, אומרים לו לאכול מצה, והוא לא שואל, ואתה צריך להסביר לו, זה שהוא לא שואל, שלא יודע לשאול אפילו, זה אולי ביטוי לקבלת עול מלכות שמיים באהבה בלי לשאול שאלות. אני לא יודע אם כל זה פשט, זה יפה, זה בטוח, אבל לא יודע אם זה פשט, בוודאי לא הפשט של ה... לא, לאו דווקא הפשט של המדרש הזה, אבל זה רעיון יפה. יש בעברית שיר ישראלי ידוע של נעמי שמל על ארבעת האחים, אני לא יודע אם מישהו פה מכיר, ביום בהיר ונהדר יצאו מתוך האגדה. בסוף השיר כתוב כך, זה שלא יצא ידע לשאול, לקח את היפה מכל, שילב ידו בתוך ידה וחזר איתה לאגדה, ואז השיר נגמר במילים, בשיר שלנו ידידיי אסור לשאול יותר מדי. אז אמרתי פעם לרב מדן שיש לו ראיה מנעמי שמר, שגם היא חשבה כמוהו, הוא לא אהב את הראיה הזאת. כן.
שלחם עוני שעונים עליו דברים מקבל, אז למרות שהוא לא שואל
עונים, עונים, זה הדרש של הלחם עוני. אוקיי, יפה, טוב, כן.
יכולים גם להגיד שהרשע הוא
בהפך
של השאין יודע לשאול, שהוא יודע לשאול.
אוקיי,
אבל מה שהוא שואל,
כן, כן, יפה. אוקיי, אז זה עד כאן. כן,
מדוע בזוג הראשון זה שהוא טוב בו לפני זה שהוא יותר רע, ובזוג השני לפני כן בו הזוג שיוצא רע לפני הזוג שזה יותר טוב?
נכון, זה הרבה פעמים יש בזוגות א' ב' א' ב' או א' ב' ב' א', במה מדליקים ובמה אין מדליקים. אין מדליקים, למה לא מדליקים? מה חשבת על זה? אז זה אותו דבר.
כן. הגאון אומר שלא רוצים לסיים עם רשע.
יפה, הנה, תשובה יפה מאוד, תודה. יפה, 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 זה פשט. אוקיי, אז בואו נראה עכשיו את הגרסה בירושלמי. בירושלמי יש שני הבדלים נוספים. תני רבי חייא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, בן חכם, בן רשע, בן טיפש, בן שלא יודע לשאול. כלומר, זאת ברייתא של רבי חייא שונה אותה. בן חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אותנו? אף אתה אמור לו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. טיפש, מה הוא אומר? מה זאת? אף אתה למדו הלכות הפסח, שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, שלא יהיה עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת. אז כאן הסדר הוא כמו באגדה, אבל אני רוצה קודם לטפל בחכם והטיפש. תשימו לב שהתשובות של החכם והטיפש בירושלמי הן בדיוק הפוכות מהתשובות שיש באגדה של פסח, וזה מעניין לשני הכיוונים. נתחיל קודם עם הטיפש. טיפש, אמרנו שאומרים לו פה את התשובה, למדו הלכות הפסח, שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, שלא יהיה עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת. זה מאוד מעניין, איך המשפט הזה, אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, הפך להיות ממשהו מאוד גדול בהגדה של פסח למינימום הכי קטן בירושלמי. כלומר, בירושלמי אף אתה אמור לו ללכות הפסח, זה אומר תלמד אותו את הדברים הכי בסיסיים כדי שלפחות הוא לא יקלקל ויעבור מחבורה אחת לחבורה אחרת. אגב, זאת ראיה נוספת שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, זה עד, כי אחרת מה זה שייך? למדו ללכות הפסח שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן שלא יהיה עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת, מה העניין הקשר בין שני הדברים? אבל הכוונה תלמד אותו עד אין מפטירין אחר הפסח, תלמד אותו את כל הדברים הבסיסיים ביותר שלא יקלקל. אז זה הבדל לגבי המשפט הזה, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, אם להגיד את זה בוואו של כל הלמדש וכל הזה, או להגיד רק תדע של כל, את כל ההלכות הבסיסיות. ולבן החכם זה קורה מאוד מעניין, כי מה ידעות בחוקים מתים אשר ציווה השם אלוקינו אותנו? אף אתה אמור לו בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. כלומר המילה מה חזרה להיות במובן why ולא במובן what, וזה כבר מעניין, כי יש לנו בעצם שתי תפיסות בירושלמי והאגדה מצד אחד, סליחה, בירושלמי מצד אחד ובאגדה ובמחילתא מצד שני. מהו הבן החכם? אני אמרתי מקודם שבאגדה הבן כבר לא שואל למה, אלא הוא שואל מה, כי למה זה פשוט, מה זה החוכמה. אבל בירושלמי זה נראה בדיוק הפוך. המה הוא לא שואל, הוא כנראה למד, אבל הוא שואל למה. מי הוא החכם? זה ששואל מה או זה ששואל למה? תשאלו בריסקאי מה התשובה לשאלה הזאת. לא משנה. בקיצור, העובדה שיש כאן מחלוקת מי הוא החכם, זה ששואל מה ומי ששואל למה, זה מאוד מעניין. אפשר לראות פה ממש שתי גישות שונות בירושלמי ובמחילתא. עכשיו נגיע לבן הרשע. בן הרשע, כבר שאלנו, אנחנו נשארים עם השאלה מה ההסבר החינוכי לתשובה הלא כל כך סימפטית שאנחנו נותנים לבן הרשע. אז מה אנחנו רואים? בן רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? מה התורח הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? השאלה הזאת קצת נראית אחרת מהשאלה שעד עכשיו ראינו אותה. מה התורח הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? אז האמת היא שהשאלה הזאת נשמעת לנו מוכרת לא מליל הסדר, אלא מהשבוע שלפני ליל הסדר, ולא מהבן הרשע דווקא, אבל אם נצא מהראש של ערב פסח וניכנס לליל הסדר, אז יש כאן משהו מאוד מעניין. בליל הסדר יש בן ששואל על מצוות קורבן הפסח או על מצוות הפסח, מה התורח הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה. עכשיו, איזו תפיסת עולם באותה תקופה רואה בקיום מצוות תורח? ואיפה זה נשמע לנו בא הרעיון הזה? נכון, זה כבר נשמע לנו תפיסת עולם נוצרית שמנסה לצמצם את הערך של מצוות מעשיות ויותר להדגיש את הצד שבלב. אז הבן הזה שבעצם מתגלה לנו עכשיו במקור, זה בן שנוטה לתפיסות נוצריות. אז איך אתה מתווכח עם הבן הזה? מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל, אף אתה אמור לו, בעבור זה עשה השם לי, לי עשה, לאותו האיש לא עשה. אילו היה אותו האיש במצרים, לא היה ראוי להיגאל משם לעולם. מי זה אותו האיש? אותו האיש. אז גם אם אותו האיש, שזה לשון שמשתמשים בו, גם לא עבד דווקא לגבי אותו האיש, אבל ההקשר כאן הוא מאוד מסתבר שאנחנו מדברים על באמת אותו האיש. כי מה כאן הרעיון הזה? אילו היה אותו האיש במצרים, לא היה ראוי להיגאל משם לעולם. זו תשובה ממש שנוגעת בלב העניין. הרי אותו האיש שהביא את הגאולה לעולם, והיורצייט שלו הוא בדיוק באותו ערב, אז אם הוא היה במצרים הוא בכלל לא היה ניגל משם לעולם, ובכלל אף אחד לא היה יודע, לא ממנו ולא מאמא שלו ולא מאבא שלו. אז הרעיון הזה של המאבק עם הנצרות שמשתקף כאן שופך אור אחר לגמרי על הבן הרשע. הבן הרשע זה לא בן שלא קם בבוקר לתפילה ושלפעמים קצת קשה להעיר אותו דברים כאלה. זה לא, הבן הזה, כן, צריך להגיד לו, זה בסדר, וגם אני, הוא לי קשיים, וזה טוב, ולהכיל אותו, וכל מה שאמרנו מקודם. אבל יש פה בן שחצה את הקווים לגמרי. יש פה בן שבא עם תפיסת עולם נוצרית, אומרת האגדה, תתווכח איתו ויכוח תיאולוגי, ותיכנס בו, ותגיד לאותו האיש. עכשיו, זה ברור לחלוטין למה האגדה של פסח לא השאירה את זה ככה. כן? אוי ואבוי ליהודים אם היו אומרים את הניסוח המלא הזה של הירושלמי בליל הסדר. מספיק היו צרות ליל הסדר גם בלי המשפט הזה. אבל דבר אחד האגדה של פסח כן השאירה. והשאירה את המילים, אף אתה כעת שנה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לא, אילו היה שם לא היה ניגל. אם הדברים האלה היו אמורים להיות כלפי הבן הרשע, אז מה היה צריך להיות כתוב? לי ולא לך, אילו היית שם לא היית ניגל. אבל זה לא הכוונה, הכוונה נשאלת להו, לי ולא לא. מי זה לא? אותו האיש. אילו הוא היה במצרים, לא, אתה לא אומר לבן שלך אם אתה היית במצרים לא היית ניגל, אתה מדבר על הו המסתורי הזה שהאגדה משאירה לנו בתור רמז שהוא באמת אותו האיש. כן, אז זהו, אז אני אמרתי שהביטוי אותו האיש מופיע לנו בפעמים רבות במדרש או בארמית, ההוא גברה. זה לאו דווקא שהירושלמי, שאני טוען שהירושלמי הזה כשהוא אומר אותו האיש, זה מתכוון כמו שאומרים היום אותו האיש, שזה שימוש מאוחר יותר, הוא לא נמצא בתלמודים. אבל אני חושב שמתוך ההקשר של הדברים, האותו האיש הזה, כלומר יכול להיות שכן מה שאמרתי, ויכול להיות שאדרבה, בגלל הירושלמי הזה, זה בדיוק המקור שהפך להיות אותו האיש, אני לא יודע, אבל ההקשר של הדברים מראה את זה, אני חושב, בצורה ברורה. ואם זה לא מספיק, אז אני אוסיף עוד ראיה אחת. האגדה וגם המחילתה משתמשים בביטוי, אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו. איזה מין ביטוי זה, הקהה את שיניו? מאיפה לקוח הביטוי הזה להקהות את שיניו? אז הביטוי הקהה את שיניו, כן? סליחה? לא, זה הקהה בקוף. כן, אני מבין, אבל זה הקהה בקף וזה הקהה בקוף. בת קוף כבת קף, אבל בכל אופן, אוקיי, אוקיי, אז בואו נראה את המקור לזה. המקור לזה זה בנבואת ירמיהו במקור 12. כתוב שם כך: בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. כן, זה המשמעות, המקור של הביטוי, אבות אכלו בוסר, כלומר הם אכלו ענבים לא בשלים, ושיני בנים נהיות שחורות. עכשיו, מה הקשר? בואו נקרא עוד. כי אם איש באבונו ימות, כל האדם האוכל הבוסר, תקהנה שיניו. הנה ימים באים נאום אדוני, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. אוקיי? מוכר הביטוי ברית חדשה? אז יש לנו קצת ויכוח מי זה הברית החדשה. אז לכן כשהאגדה משתמשת בביטוי הקט שיניו, ישר מתוך הפסוקים הכי בפולמוס עם הנצרות, עם מי השם קוראת ברית חדשה, קראת או יכרות ברית חדשה, אני חושב שזה לא במקרה שהמילים שתיקן השיניו מופיעות פה, וזה מצטרף לנו לתמונה הכוללת שהרשע הוא אכן אותו בן נוצרי, וכמו שאמרנו, ולכן היחס אליו הוא בצורה החינוכית הזאת. אז אני רוצה לסיים בשתי נקודות. ראשית, מה שאמרנו כאן על גישה חינוכית זה בהחלט מחזיר אותנו למשהו שהוא לא רק בליל הסדר. והרעיון הזה שהאגדה אומרת כיצד יש לספר את מצוות סיפור יציאת מצרים, הוא רעיון שכמובן אפשר וצריך להשתמש בו בנסיבות שונות, בהקשרים חינוכיים, ולדעת להתאים לכל אחד את מה שמתאים לו, ואין מקום או אין אפשרות לחשוב שאפשר לומר משהו שיהיה מתאים לכולם. זה לא עובד בליל הסדר וזה לא עובד כל השנה, והמסר הזה כשהוא נאמר לפני מאות רבות בשנים, הוא באמת הקדים את זמנו בשיטות חינוכיות שאנחנו מתייחסים אליהם בליל הסדר, אבל זה בהחלט נכון בחיים בכלל, בחינוך, בחינוך של ילדים, בחינוך של תלמידים, ויש הרבה מה ללמוד ולנסות לראות איך מיישמים את המסר הזה של האגדה בחיים שלנו ביום יום. הדבר האחרון, כמו שאמרת מקודם, אולי באמת אפשר לאחד את הפשט עם הדרש. פתחנו בזה שבפשט זה בן אחד, והדרש מדבר על ארבעה בנים שונים. אבל אולי באמת אנחנו מדברים על ארבעה שלבים שונים בהתפתחות של אדם. אחד. כי כל אחד מתחיל את דרכו בתור מי שאינו יודע לשאול. ואחר כך הוא גדל, הוא יודע לשאול שאלות תמימות כמו מה זאת. אחר כך מגיע השלב של גיל ההתבגרות, של החיפוש העצמי, של ההתרחקות מההורים, החיפוש של מה אני מיוחד, אז מגיע השלב של מה העבודה הזאת לכם. והאתגר הגדול הוא שהשאלות שהרשע שואל בציניות בגיל ההתבגרות, בסופו של דבר הוא יעבור וההורים יעברו יחד איתו בסבלנות את השלב הזה, כדי שבסוף הוא יגיע לחיפוש של הבן החכם, שמבין שאת התשובות שנתנו לו כשהוא היה תם זה לא באמת תשובות שמספקות לאורך ימים ושנים, אבל מצד שני שיהיה לו מספיק פתיחות לקבל ולשמוע תשובות יותר חכמות שמתאימות לחוכמתו, ושהוא ימצא את דרכו, ואז אולי באמת ארבעת הבנים הם כל אחד ואחד מאיתנו. שנזכה להצליח מבחינה חינוכית בליל הסדר ובכל השנה, ושיהיה לכולם חג כשר ושמח.
אתה מכיר את האיש השואר?
לא.
זה פרופסור דיברד, הוא האיש המפורסם יותר באנטישמיות במדינת ישראל. אוי, אוי. וזה... יש לך, אבל איש רציני, חבר טוב של רבי. אוקיי. זה יותר מהמאמן. אבל... לא מקום.